תופעת הנבואה היא כפי הנראה התופעה החשובה ביותר במקרא כולו. לא רק שהדמויות המרכזיות בכמה וכמה מספרי המקרא הם נביאים, משה כדמות מרכזית בתורה, יהושע כדמות מרכזית בספר יהושע, שמואל, נתן וגד כדמויות מרכזיות למדי לפחות בספר שמואל, בוודאי ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל וכן הלאה, אלא גם שחלק ניכר מהתנ״ך נכתב על פי המסורת על ידי נביאים או בתופעה של נבואה. הדבר הזה מחייב אותנו להקדיש מידה כלשהי של מחשבה לשאלה מהי בעצם אותה תופעה של נבואה. אנחנו מבינים מסיפורי המקרא שאלוקים מדבר עם בני אדם, אבל בדרך כלל ההגדרה המדויקת של התופעה הזאת קצת חומקת מאיתנו, ובשיעור הזה אני רוצה לנסות להציע מידה כלשהי של הבנה של תופעת הנבואה באמצעות חידוד ההבדל בין תופעת הנבואה בספר בראשית לתופעת הנבואה בספר שמות ואילך. הנקודה שאני רוצה להתחיל איתה היא הבחנה מבריקה של הרמב״ם במורה הנבוכים בחלק הראשון פרק סמך ג'. כותב הרמב״ם על שליחותו של משה רבנו, אבל איש שהתפאר בנבואה למור שהשם דיבר אליו ושלחו, זה לא נשמע כלל קודם משה רבנו עליו השלום. אומר הרמב״ם, דע לך שהדגם שאנחנו כל כך רגילים לחשוב עליו כדגם הנביא, הנביא השליח, זה שאלוהים מדבר אליו ושולח אותו לבני אדם, זה לא היה קיים לפני ימיו של משה. על פניו יכול אדם לתהות ולומר, משה ראשון הנביאים, מה עם אברהם, יצחק, יעקב? ממשיך הרמב״ם ואומר, ולא יתעכה מה שבא באבות מזיכרון דבר השם להם, שאתה לא תמצא עניין הוא מהנבואה לקרוא לבני אדם או להישיר זולתם עד שאמר אברהם או יצחק או יעקב ומי שקדמם לבני אדם, אמר לי השם עשו כך או לא תעשו או שלחני אליכם, זה לא היה כלל. יש נביאים בספר בראשית, אומר הרמב״ם, אבל הם היו נביאים אחרים. ההבדל היה בזה שאלוהים דיבר איתם באופן אישי, אבל לא שלח אותם לדבר לאחרים. אבל היה הדיבור להם, לאיזה צורך בעצם? בשלמותם וישירם למה שיעשו, ובשרם למה שיגיע אליו עניין זרעם, לא זולת זה. כלומר, הנבואה נועדה ללמד אותם מה הם צריכים לעשות, או ממה הם צריכים להימנע, או אפילו לספר להם עתידות על מה שיקרה לזרעם. אבל הנבואה לא עסקה בללכת אל אנשים אחרים ולדבר איתם. אם כך, אנחנו צריכים להסיק שהאבות לא עסקו בהבאת העולם אל דרכי השם. הרמב״ם לא מרחיק עד כדי כך. והם, האבות, היו מישירים בני אדם על דרך עיון ולימוד. כמו שהתבהר אצלנו באומרו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. כלומר, האבות, לדעת הרמב״ם, החזירו או הביאו אנשים לאמונה בהשם, אבל לא בזה שהשם שלח אותם, אלא מצד החוכמה והלימוד. עכשיו, ואת הנפש שעשו בחרן, זאת ראיה מדרשית, כי הפשט של הפסוק ואת הנפש שעשו בחרן, זה העבדים אשר קנו. ובכל זאת, ישנם פסוקים שמתארים את אברהם בספר בראשית, מבצע פעולות שהם ברוח של המדרש הזה, כמו והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. שנדמה שהבנה היא שהוא קורא באוזני קול, או משהו שכזה. אז מה היה בעצם אופייה של הנבואה בספר בראשית? בוא נתחיל משאלה לכאורה פשוטה מאוד, אבל במחשבה שנייה מסובכת יותר. מי הוא נביא בספר בראשית? אז איך יודעים מי הוא נביא? לכאורה הבחנה מאוד פשוטה. מי שהשם מדבר איתו, נביא. מי שהשם לא מדבר איתו, לא נביא. אבל ההבחנה הזאת שעובדת די טוב בשאר חלקי התנ״ך, פשוט לא עובדת בספר בראשית. נאמר שהייתי טוען שאדם הראשון הוא נביא, זה היה עובד לא רע. נכון? השם מדבר איתו, והדברים שנאמרים עליו במדרש הם מאוד מאוד מופלגים, הוא היה שלם בכל שלמות לפי המדרש, אז היה גם נביא. אבל מה בדבר הנביא קין? הלו אלוקים מדבר עם קין? פעמיים למעשה. פעם אחת אחרי הקורבן של קין, כשהוא שואל אותו, כשהוא אומר לו, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלו אם תטיב סט ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובת ואלך את שוקתו, ואתה תמשול בו. ופעם שנייה, אחרי הרצח של הבל, אותה שיחה ממושכת שמתחילה ב-אי הבל אחיך. ובכל זאת נדמה לי שאנחנו חשים רתיעה מסוימת מלהגדיר את קין כנביא. נוח, נביא, בסדר, אולי. אברהם בוודאי נביא, למעשה הוא הדמות היחידה בספר בראשית שאפשר לומר שהיא בוודאי נביא, כי המילה הנדירה כל כך, נביא, מופיעה ביחס לאברהם במפורש, בראשית פרק א', כאשר השם אומר לאבי מלך, ועתה השבט אשת האיש כי נביא הוא, והתפלל בעדך וחיה. לנקודה הזאת, באשר לתפקיד הנביא, נחזור אולי בהמשך. יצחק, אולי נאמר שהוא נביא, למרות שלכאורה השם, יש פחות התגלויות מפורשות של השם ליצחק, מאשר לקין. אבל מה אתם אומרים על אבי מלך? אבי מלך לוקח את שרה בבראשית פרק א', ואז השם מתגלה אליו ומנהלים דיאלוג לא קצר. האם אנחנו נדבר על אבי מלך הנביא? שהשם מתגלה אליו ואומר לו שהוא לא ישיב את שרה הוא יומת? ומה מדבר הנביא לבן? שבשעת המרדף אחרי יעקב, השם מתגלה אליו ואוסר עליו לדבר עם יעקב מטוב ועד רע? ברור שההגדרות הקלאסיות באשר לנבואה פשוט לא עובדות בספר בראשית. השם מדבר עם אנשים שהדעת לא נותנת שניתן להגדיר אותם כנביאים. ובאמת, חוץ מאברהם, אף דמות לא מוגדרת במפורש כנביא בספר בראשית. אז מה בעצם קורה בספר? ההצעה הראשונה שאני רוצה להציע היא שבספר בראשית יש מערכת יחסים שונה מהותית בין אלוהים לבין אדם מאשר בשאר ספרי התנך. העולם של בראשית הוא במובן מסוים עולם בראשיתי. כלומר, הרבה מאוד חוקים וכללים וגדרים וגבולות נקבעים במהלך הספר. והעולם כולו הוא קצת כמו מוסד בהקמה, זה נמשך על פני הרבה שנים, אבל זה כמו מוסד בהקמה שבו דברים, פרוצדורות מסוימות, לא קיימות מיד בתחילת העניין, אלא נוצרות אגב התהליכים. ובתחילת ספר בראשית, אלוקים נוכח מאוד, ולאורך הספר כולו, אפשר לומר שאלוהים מתגלה למי שהוא רוצה כשהוא רוצה. כלומר, אם הוא רוצה לדבר עם אדם, הוא מתגלה לו, אליו ומדבר איתו. הוא רוצה לדבר עם קין, הוא מתגלה אליו ומדבר איתו. הוא רוצה לדבר עם לבן או עם אבימלך, הוא מתגלה אליו ומדבר איתו. אם היינו מדמיינים את אותה סיטואציה עצמה בספר שמות, הרי היה לנו לצפות שיהיו בני ישראל משועבדים במצרים, ואז השם יתגלה לפרעו ויגיד לו שלח את עמי. רק מה? שמספר שמות ואילך השם לא מתגלה לדמויות כאלה, אלא מפעיל את אותו מוסד חדש שטען הרמב״ם שנולד עם משה, מוסד הנביא השליח. כלומר, בספר בראשית, מה שאני רוצה להציע, זה שהמנכ״ל, המנהל, עדיין מאוד מאוד קרוב למוסד. עוד אין פרוצדורות, עוד אין מתווכים. וזה עובד משני הכיוונים. כלומר, אם אדם רוצה לפנות לאלוקים, אז אולי אלוקים קרוב יותר. קין יכול להקריב קורבן ולצפות שאלוקים יגיב אל הקורבן שלו. וזה בוודאי נכון מהכיוון ההפוך, כשאלוקים רוצה לדבר עם מישהו, לא חש שום צורך לפנות לנביא ולשלוח אותו לדבר עם אותו פלוני. הוא פשוט פונה למי שהוא רוצה לדבר איתו. העולם של ספר שמות והלאה הוא כבר העולם של הנורמה המקראית. כלומר, ספר בראשית הוא ההיסטוריה הקדומה של המקרא, וספר שמות כבר מתאר איזושהי תקופת הווה של המקרא. המציאות של שמות די דומה למציאות של ספרים שיבואו אחר כך. ובעולם הזה של הנורמה כבר אי אפשר פשוט לפנות למנהל מתי שרוצים. המנהל לא מדבר עם כל אחד. הוא מדבר רק עם נביאים. הבעיה היא שהוא רוצה לדבר עם אנשים שהם לא נביאים. אז הנה הפתרון. משה מקי, בימיו של משה מוקם מוסד חדש, שהוא מוסד הנביא השליח. אי אפשר לחתום את השיעור הזה בלי להעיר שהתהליך של השינוי בעולם הנבואה לא נעצר במעבר מבראשית לשמות, אלא ממשיך בעצם עד לסוף התנ"ך. בראשית, כמו שאמרנו, הנביאים, אנחנו נקרא נביא למי שהשם מדבר איתו באופן תמידי, אבל השם יכול לדבר עם מי שהוא רוצה, והוא גם מדבר עם מי שהוא רוצה, ולכן אין נביא שליח. מספר שמות, כמעט אין תופעה כזו שהשם ידבר עם מישהו שאנחנו לא נגדיר כנביא, ולכן המוסד המרכזי של הנבואה יהיה נביא שליח. והנביאים בתנ"ך הם בעיקר שליחים עד סוף התנ"ך. אבל יש בכל זאת איזשהו שינוי באופי של הנבואה לאורך הספרים. אנחנו את זה ממש נעשה בקצרה, כדי לא להיכנס לדיונים ארוכים מדי. לאורך התורה יש שילוב של דגמים. משה הוא נביא שליח, אבל בכמה מעמדות אלוהים לצידו מתגלה לכל העם. כלומר, יש גם סוג של התגלות ישירה יחסית. מעמד הר סיני, הסיפור של המן והסלב, בניין המשכן, בכל המקרים האלה אפשר לדבר על איזושהי התגלות של אלוהים לעיני כל ישראל. כשאנחנו מגיעים לספר יהושע והלאה, תופעה של התגלות פומבית של אלוהים לעם, כבר לא ממש חלק מהמשחק. אלוהים נמצא בעיקר בקשרים עם הנביא, לא עם העם בשלמותו, ולא עם אנשים שאינם נביאים. אבל הנביאים בנביאים ראשונים מתאפיינים ביכולת שלהם למשוך את הפעולות האלוהיות לתוך המציאות. כמו משה, גם יהושע, גם שמואל, גם אליהו ואלישע, מסוגלים לחולל ניסים. כלומר, מסוגלים לבקש מאלוקים לפעול באופן שישנה את כללי הטבע ממש. לעומת זאת, בהגיענו לישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ונביאי תרי עשר, כמעט אין דוגמה של נס מן הסוג של הנביאים הראשונים. יש, אפשר למצוא מעט חריגים לכלל הזה, אולי הסיפור של צבא אשור, המתים בימי חזקיהו וישעיהו. אבל באופן כללי, כוחם של הנביאים האלה הוא בזה שהם שומעים את דבר השם ומעבירים אותו הלאה. הפעולות האלוהיות כבר לא מתגלות בדרך כלל בהתערבות ישירה במציאות, אלא בנתינת פרשנות פוליטית דתית לנביא על המציאות. אם השם רוצה לגרום לאשור לבצע פעולה מסוימת, הוא לא עושה את זה בדרך כלל על ידי אבנים גדולות מן השמיים, אלא על ידי הטיית ליבו של המלך לעשות את הפעולה הזאת, על ידי החלשת עמים אחרים להיכנע להם וכן הלאה. וסופו של התנ"ך הוא כבר כשאין נבואה בכלל. כלומר, אנשים עדיין קשורים לקדוש ברוך הוא, עדיין חווים סוג מסוים של התגלות, אבל כמו בספר דניאל למשל, הם כבר לא מסוגלים ממש להגדיר את התופעה הזאת כנבואה, ולא ייפלא איפה שכשהתנ"ך נחתם, גם הנבואה נחתמת. או במילים אחרות, אפשר להגיד שהמציאות של היעדר נבואה בתקופה של אחרי המקרא, היא לא משהו לגמרי מפתיע כשאנחנו רואים את התהליך במקרא עצמו, שבו האופי של הנבואה משתנה מנבואה מאוד מאוד קרובה, שמגיעה גם לאנשים שלא היינו חושבים שיש להם נבואה, ועד בסופו של דבר לדיבור שהוא ברוח הקודש כמעט בלי שהנביא עצמו נפגש עם אלוהים. ואחרי כל זה, החוכמה של פרשנות המקרא נמסרת לחכמים, וחכם עדיף מנביא.